טוב, פרשת אמור. הפרשה מתחילה במצווה לכהנים לא להיטמא למת. ודיברנו מזה, אני חושב, או לא, לא יודע אם פה, שבכלל זה רעיון מוזר קצת. להגיד לכהן לא להתקרב לדברים ששייכים לחיים. הרבה אנשים נמשכים לתורות של המזרח כי הם פותרות להם את הסתירה, כאילו שמוות זה לא בסדר, או זה, שהכל הוא חלק טבעי מהחיים, וצריך לעשות איזו הרמוניה בין הכל. וכאילו נשמע מפה שיש ליהודים, יש סלידה מהמוות, כאילו זה דברים לא טובים בחיים, ואז הם תמיד מסוכסכים לכאורה בין המוות לחיים. זה הנושא הזה, הוא באופן כללי לכל מיני דברים, מותר, אסור, אז כל החיים שלנו הם בפיצולים פנימיים, כשזה השיא, זה היחס למוות, ויש משהו באמת לכאורה מאוד מנחם ביחס של המזרח למוות, זה משהו שהוא חלק מהמעגל של החיים. ופה בתורה אומרים הכהן שהוא כאילו שיא המעלה הרוחנית, אתה לא מתקרב למוות, כאילו... אז איפה מה שאנחנו אומרים על היהדות שהיא קרובה לחיים והיא מקדשת את החומר והיא לא בורחת למגדל השן, אומרים לא תברח למגדל השן לכאורה, שב שם ואל תתקרב לזה. ומה יעשה מי שמת לא מת? דווקא הוא צריך את הכהן.
מה
זאת אומרת
דווקא
הוא
צריך את הכהן?
כי סוף סוף מי שעובר את הבלגנים הוא צריך עזרה של דמות רוחנית. אז דווקא הוא לא יכול להתקרב אליו.
הוא אצל הנוצחים, להבדיל לקורר בהגיעה.
אז מתבקש. אפילו יש לי חבר שלמד הלכה וזה, אז הוא שאל מה לעשות, קרב אנשים בתשובה, לא יודע מה זה. אמר לו, תשמע, תלמד הלכות אבלות. זה הזמן הכי טוב להחזיר אנשים בתשובה, אתה מגיע שם לזה, זה המקום. טוב ללכת לבית האבל. טוב, זה טריק קוויסטשן, מה שעשיתי. כי הרב שלי, הרב בנעים, אמר, תמיד הנקודה היא שאנחנו תופסים חצי תמונה. ומה שבאמת מיוחד בתורה שלנו, זה שאנחנו מנסים להחזיק שני קצוות הפוכים שהם באמת הפוכים. כי דווקא להגיד שהמוות והחיים זה מעגל אחד, זה לכאורה, הנה, זה איחוד הקצוות. אבל זה רק צד אחד של התמונה. אנחנו צריכים להגיד שהמוות הוא גם צד של החיים והוא גם לא צד של החיים. זה... שני קצוות אחרים. ובאמת, הרבה מאיתנו הגיעו מהעולם של אירופה, ואני חושב, נוטה לומר שאנחנו באווירה האירופאית, באמת היחס למוות גם של הרבה דתיים, הוא נוטה להיות מסוכסך. אז המזרח נותן איזה מזור, אבל אני לא חושב שאין לזה שורשים לתפיסה הזאת בתוך התורה. יש, מה זה אני לא חושב? אני יודע שיש. שורשים להסתכל על איזה השלמה כזאת ואיזה מעגליות ושזה ובוודאי שזה הבייסיק שאדם צריך שיהיה לו את המקום הזה שהחיים זה החיים עם כל מה שאתה עובר ולהפסיק לחלק כל כך בין טוב לרע בין מוות לחיים וזה ייתן הרבה יותר נינוחות ביחס אל המוות כי אם אני מסתכל על זה על עצמי ועל אחרים יש תחושה שהמוות הוא איזה תקלה כאילו איך זה קרה עכשיו או משהו כזה זה באמת אם אתה מסתכל אז נדמה שאנשים זה נראה שאם זה מגיע זה לא היה אמור לקרות ואם זה קרה צריך להסביר למה ואיך זה קרה ככה וזה זה לא איזה מין אוקיי זהו זמן ואתה לא יודע כמה זמן יש לך ואתה לא יודע כמה זמן יש לאף אחד בסיבוב הזה. כן, אז באמת, הזכרתי אני חושב פעם את הספר הזה של ארווין יאלום, אולי לא בשיעור הזה, נקרא להביט בשמש, משהו כזה, שהוא מתעסק עם החוויה של זה, והוא טוען שלדתיים, באופן כללי, יש חרדת מוות לא פתורה, ולכן הם ממציאים עולם הבא כדי לסדר להם את העניינים, ואז זה, אבל באמת הוא אומר מה קורה להם, הם אף פעם לא חיים. כי הם אף פעם לא מסתכלים שהם באמת מתים, אז הם אף פעם לא חיים. הם מכחישים את המוות בצורה של בריחה. והוא טוען שבטח הוא עבד עם אנשים חולים במחלות סופניות, שהם... כן, אז... והוא טען שדווקא מי שמעז להסתכל על הסופיות שלו, יכול פתאום לחיות. ולכל בן אדם, בטח לאדם עם זה, שאתה מסוגל לעמוד בפני זה, שהנה, זה הגבולות שלך. גם בתהליכים של קבוצות יש פטנט כזה. זאת אומרת, ההתפתחות של תהליכים של קבוצה, אז כל מה שמגיע לסיום, סוף תיכון, סוף זה, סוף מסלול, סוף לא יודע מה, יש תהליכים שקשורים למפגש עם הסוף. כל אחד יש לו את הצורה שהוא פוגש את הסוף, אם זה בצורה הכחשה, אם זה זה, אם זה בריחה, אם זה מה זה היה שווה כלום, לא, כל מיני. יש פטנט, זה אותו פטנט, בעצם זה בקטן זה זה. אז מצד אחד אנחנו אומרים, צריך למצוא את המקום ההרמוני הזה. ומעידך, צריך לשמור בבת אחת, וזה החלק המסובך, איך אני גם שומר על מקום הרמוני וגם שומר על מקום לא הרמוני. זאת אומרת שיש כמו הרמוניה ויותר גבוה מההרמוניה הזאת. יש את ההרמוניה הזאת של הטבע, ויש משהו עוד יותר גבוה שאנחנו כיהודים רוצים כל הזמן להיות מחוברים אליו, שבאמת המוות הוא תופעה זמנית בעולם שלנו, וחולפת ואפילו עד כדי אשליה. וזה קודם חטא אדם הראשון, וזה האמת זה קודם שבירת הכלים, ושיש ממד שהוא מעל העולם הזה שיש בו מוות בכלל. והתורה שלנו היא תורת חיים, היא מחוברת לממד של חיים נצחיים, של וזה מה שאמר הקדוש ברוך הוא שם, פן יאכל מעץ החיים וחי ואכל וחי לעולם, בערך זה הלשון. כן, שיש מקום של ציפייה ורצון לחיים נצחיים, זאת אומרת באמת לא לקבל את המוות כחלק מהחיים. אבל לא לקבל אותו כחלק מהחיים זה לא אומר להיות מסוכסך איתו. זה מהלך נפש שונה.
אז מה זה לא לקבל את
זה? אנחנו צריכים לחפש את המקום הזה בנפש. קודם כל אנחנו צריכים להבין שהמקום המסוכסך זה לא מפגש נקי עם המוות. מחפשים מקום הרמוני, ואז מחפשים את המקום, ועד שנמצא את המקום, מחפשים את המקום הפנימי הזה, זה הבירור שלנו. כן, אכלת הפכים. לא יודע, אני לא מתיימר להגיד שהגעתי לשם, אבל כל אחד אנחנו יודעים מה אנחנו מחפשים. את המקום שיש לנו כהנים, שהתפקיד שלהם לשמור על המעמד הזה בשבילנו, אבל באופן כללי, כל עם ישראל מבחינת ממלכת כהנים וגוי קדוש. אז אנחנו, התפקיד שלנו לשמור על המקום הזה בשביל כל האנושות. להזכיר להם, לחיות את המקום הזה, לשמור על מימד בנפש ובחיים שלנו שהוא כזה, ומתוך שם, לתאר אותם מתאומת מת, ולהביא אותם בסוף, יחד עם כולנו, למקום שאנחנו מתעלים מעל המוות. כן. אז
כי כל מה
זאת אומרת?
המקום הנצחי?
קודם כל זה בפשט. יש משהו שבשביל להיות יהודי צריך קצת לאהוב סיפורי פנטזיה. זה בפשט, שלא ימותו אנשים, שיהיה תחיית המתים. זה פשוט.
זה צריך להיות אידאל שלי היום, עכשיו.
צריך היום עכשיו, בסדר, לאט לאט, אבל קודם כל שנזכור שזה איזה מקום. בפשט, אחד מ-13 עיקרי אמונה לרמב״ם, אני מאמין בתחיית המתים.
בזה שהוא תמה, אני מגדיר אותו כמו משהו שאני לא, באיזשהו אופן, באיזושהי רמה לא מוכן לקבל אותו.
אתה מדבר
אחרי ההרמוניה, אני אומר אחרי שהגעת להרמוניה, אתה אומר ברובד השני.
אני רוצה לתאר אותו.
אתה רוצה לתאר אותו, ואתה לא משלים אותו בעצם, באיזשהו אופן.
זהו, מה זה משלים ולא משלים? כן, זה החוכמה. זה כמו, אבל אם מי שעושה עבודה פנימית, אז הוא מכיר את המקום הזה. מה זה מקום של אני מקבל משהו, קבלה עצמית, ובכל זאת עושה עבודה לתיקון? זה לכאורה, זה סתירה, נכון?
כן.
אבל באמת בנפש אפשר למצוא מקום שזה לא סתירה, שאני מקבל את זה, ובכל זאת אני מתאר את זה. אותו דבר, אני מקבל את המוות, לא רב איתו, לא נאבק איתו, אבל מתאר אותו. אז קודם כל בפשט זה ממש שלא יהיה מוות, כן, בלעם מוות לנצח, זה שלא יהיה, שהמצב של העולם היום כמו שאנחנו מכירים אותו הוא לא המצב הסופי של העולם, וחלק מהעניין שאנחנו מה שקרה לנו ונפגענו בירידה אל החיים ולעולם הזה, זה ששכחנו, שהתרגלנו שמה שהמצב הזה זה מצב נורמלי. כמו שכל אחד עם כל הסכסוכים של החיים, או הנישואים, או הזה, או פה, או שם, באיזשהו שלב הוא מתחיל לחשוב שזה נורמלי לחיות ככה. וזה צרה צרוע. וזה חלק מהתומה שנדבקת לנו בנפש, זה השכחה של המקום הגבוה, ואני כבר מתחיל לחשוב שזהו זה, זה מה יש. ובעצם כל מפגש עם המוות משאיר בך איזה חותם, או מגע איתו משאיר בך איזה חותם, לא רק מוות, דברים שלא הולכים, קלקולים, ריבים, כל דבר כזה משאיר בך איזה חותם, שקצת מוריד אותך, קצת נגע בך, קצת הוריד אותך מהמקום של החיבור לחיות הנצחית, נטולת הגבולות, אהבה אינסופית, כן, כל מה ש... ועכשיו, אוקיי, אז הכהן, התפקיד שלו זה לשמש בתור אדם שהוא חי בספירה הזאת, ובאמת ברמה מסוימת הוא לא שייך לעולם הזה. לחיות ככה זה להיות לא שייך לעולם הזה, אתה חי בספירה אחרת. והאנשים האחרים הם בעולם אחר, אתה חי בעולם שמעל חטא אדם הראשון, מעל המוות, והם בפנים.
כאילו שהשליה הזאת לא תדבוק פה והוא יתחיל להאמין גם, זאת אומרת זה מוריד אותו
בעצם. בדיוק, בדיוק. עכשיו, מצד שני, הוא באמת עוזר להם להתאמה מתאומת המת שלהם, כשהם מסתובבים בתוך החיים. אז באמת לרוב העולם, לרוב עם ישראל, עם ישראל חי בתוך העולם, עם הבלגן, ומצווה לחיות בתוך הבלגן. כן, יש מצוות לקבור מתים, יש מצווה לחסד עם ה... כן, זה... אז זה לא... היית אומר שזה טוב, נו בסדר, עם ישראל, תגיד להם, מילא, בדיעבד, תלכו לבקר את המתים, אין ברירה. זה לא, זה הפוך, זה מצווה. זה עוד פעם, זה כל הזמן החלת ההפכים הזאת, איך יכול להיות שמשהו שלעם ישראל הוא... מצווה, בשביל הכהן זה אסור. זה מאוד לא, כאילו, זה לא מוחלט.
לא, אבל הכהן הולך לאבלים, וזה רק המפגש שם, להיות קרוב למת.
אז קודם כל, אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם, לנפש לא יתאמה בעמיו, כי אם לשארו הקרוב אליו, לאמו ולאביו ולבנו ולביתו ולאחיו, רק לקרובים ביותר. כן? ומידך, הכהן הגדול, הכהן הגדול מאחיו וכולי, על כל נפשות מת לא יבוא, לאביו ולאמו לא יתאמה. אפילו לאבא ואמא. כן, זה הכהן הגדול. כלום, אסור לו להתקרב לדבר הזה בכלל. אז הוא שומר על המקום הזה. עכשיו, דווקא מהמקום שהוא שומר על החיבור למימד שמעל המיטה, הוא יכול להעלות אותם. זה שייך למה שבלימוד שלנו, מידת רוחק להתקרבות נכונה. כשאתה רוצה לעזור למישהו לצאת מהסלטים שלו, אז אתה צריך לא לרדת איתו לתוך הבלגן. אתה צריך להיות שמור, יש לך מימד שמור, ועכשיו משם אתה עוזר לו לצאת. אז אבל הוא עוזר לנו לצאת מהדבר הכי מעמיק, שזה מכל המפגש עם החסרונות והפגמים והמומים של החיים. אחד, שלא נשכח שזה לא תמידי, ושתיים, לעזור לנו לצאת מהמכות האלה ולחזור כל פעם מחדש לחיים עם כוחות. וכל אחד מאיתנו ברמה שלו, באיזשהו מקום צריך למצוא איזה דרך שהוא עובר תהליכים של התארות מכל הדברים שהחיים מעבירים אותו. בסדר? זה חלק מזה דיברנו באחד השיעורים הקודמים, זה על הנטילת ידיים וטבילה לצורך העניין. וכי בעצם... אתה, אפילו כל יום שאתה עובר מה שעובר במשך היום עם האכזבות, עם הבלבולים, עם העניינים, עכשיו אתה בא לקדוש ברוך הוא, אתה רוצה להתפלל, אתה כבר עברת משהו. אתה לא לגמרי יכול להיכנס למקדש עכשיו. אז עכשיו אתה רוצה להיכנס, להתקרב בחזרה, או אפילו, בוא נחשוב, אתה חוזר הביתה. אתה חוזר הביתה לבית המקדש שלך, ואתה עברת מה שאתה עברת בחוץ. אתה צריך למצוא איזה דרך, איך אתה נתהר ונכנס עכשיו, עוד פעם עם כוחות ועם חיות. לא כזה מין עייף מה... עכשיו זה מה שמחבר לנו לנושא של ספירת העומר, שספירת העומר זה התהליך, לכתחילה זה לקורבן העומר, אבל בסופו של דבר זה הצטלב גם עם שבועות, מתן תורה. שמתן תורה, הספירה הזאת היא... הספירה שאנחנו סופרים, כתוב אני חושב בזוהר, שזה ספירה שמדומה לספירת התארות של אישה מתקופת הנידה. זאת אומרת שעם ישראל היה במצרים, והשהות שלו במצרים הפילה אותו לכל מיני מקומות שהוא עכשיו צריך להתאר מהם לפני שהוא יכול לקבל תורה. כל אחד עושה מעגלים כאלה. מעגלים שהוא רוצה לקבל את המקום הזה של התורה, הוא חייב להתאר ממה שהוא עבר במצרים. והמסע שהוא עובר, בסופו של דבר, אחד מהממדים של תורה, זה שהוא משחרר אותך, נותן לך חירות ממלאך המוות. כתוב שבמעמד הר סיני, אז עם ישראל נתהר מזוהמת הנחש ומכל הסיפור של המוות, אבל אחרי חטא עגל חזרו חזרה למשחק. אבל ברמה מסוימת הם יצאו מהמשחק, עלו מעל זה. אז בואו נחבר את זה שוב פעם לקטן. לקטן, זאת אומרת, כל אחד, כל מה שאנחנו מדברים פה הוא תמיד במעגלים ומדרגות ויחסיות. בסדר? אנחנו קודם כל לומדים את העיקרון הכללי, מה זה חירות ממהלך המוות, מבינים את המהלך הכללי. והמהלך הכללי נמצא. ועכשיו אני מוריד אותו ליחסיות. זה קשור למה שדיברנו קודם, כי תמיד תזכור גם את הפשט של הכללי, חירות ממהלך המוות ממש. זה שאתה כל הזמן חי בתוך העולם היחסי, אל תשכח שיש גם עולם טוטלי. בסדר? מצד שני, מי שחי בעולם טוטלי, נכון מה הסכנה שלו? שאין לו כוח, הוא כל הזמן במאבק עם העולם היחסי. אז זה עוד פעם אותה סתירה. איך אני חי בתוך עולם יחסי בשמחה? בלי שאני מוחק את הממד הטוטלי, שחירות ממהלך המוות. זה חירות ממהלך המוות. זה לא בחינה של קצת אדם, הנה מה יציאת מצרים שלי וכו' וכו'. זה לגמרי שהעולם משתחרר מהדבר הזה. עכשיו אני נכנס ליחסי ואני אומר, אוקיי, כל אחד צריך להבין ברמה שלו איפה הוא שבוי אצל, כן, אצל המלאך המוות. איפה נדבק בו הדבר הזה? איפה הוא כבר, נגיד, מאמין שזה לא ילך ושזה שבור ושלזה הוא כבול וכו' וכו', כל מיני דברים, כן? ואת זה הוא מתחיל לבקש לעצמו להשתחרר על ידי קבלת תורה אישית. שבשבועות כל אחד צריך להתחיל להתפלל על זה שהוא יקבל תורה אישית שתשחרר אותו מכל הדברים שקובלים אותו. שזה בחינה של חירות ממלאך המוות. זה מובן מה שאני אומר? בערך, לגמרי.
בעצם אתה לגמרי מתנגד למה שאירווינג גלום אומר.
אני מסכים איתו וחולק עליו לגמרי. אני מסכים איתו שהוא מזהה נכון שהרבה דתיים לא עומדים בפני הצמצום. אבל הוא לא מבין את הצמצום. זאת אומרת, הוא מסתכל.
זה מה שאני מנסה להבין, כי אני מאוד מתחברת למה שהוא אומר.
גם אני. הנקודה היחידה זה שהוא יוצא מול משהו שאני לא מזהה אותו כהתפיסה של התורה, אלא שמצד אחד אתה חייב לקבל את הצמצום ולא לעשות כאילו זה לא. אז הדחקה או מאבק במוות זה שלא תפסת שהמוות פה, ושהוא חלק מהסיפור, ושברמה מסוימת הוא אפילו מעצים לך את החיים.
נכון, בדיוק.
נכון? אבל מצד שני יש את החצי השני של הסיפור, שאת זה הוא לא תופס.
אני לא מבינה.
שבאמת אנחנו, אין מה, יש באמת עולם הבא. הוא כאילו, הוא רוצה להגיד שכל עוד אתה תופס שיש עולם הבא, אז אתה לעולם לא תפגוש את המוות כמו שהוא.
אבל מה שיפה זה שבאמת בפשט אין עולם הבא. בפשט אין עולם הבא. אז זאת אומרת, אני לא מתכחשת לזה, אבל העובדה היא שזה לא
קיים. כנראה בשביל מה שהרווינו כן תפס. שיש איזה משהו שאתה צריך לחיות פה. לא בעולם הבא. ופה זה העולם של הצמצומים, שיש בו מוות והוא סופי, ותחיה את זה ככה. כן? אבל מאידך, יש עולם הבא, וזה קריטי שיש עולם הבא. ומי שאין לו את זה, אז אין לו כלום. אבל הבעיה זה, איך אני חי שיש עולם הבא, אבל אני נשאר עם כל העוצמה של להסתכל שהמוות מגיע. זה החלק הקשה. עוד מה שהוא מציע זה עוד יחסית קל. כאילו זהו זה, אתה מת, ותקבל את זה שאתה סופי. אבל אתה לא סופי, אתה אין סופי.
שאין עולם הבא בידיעה שיש עולם הבא.
זהו. אבל ודאי שיש עולם הבא, דהיינו של... בסדר, יש... טוב, לצורך העניין, כל אחד מבין מה המשמעות. אבל זה בדיוק המשחק הטריקי. הוא רוצה להגיד שכל מי שמנסה לחיות עולם הבא, בעצם הוא לא פוגש את זה שיש סוף.
הוא חי בהכחשה.
כן. וא', זה נכון לגבי הרבה דתיים, מה נעשה? אבל לא רק לגבי הרבה דתיים, הרבה אנשים בכלל. אז נכון. זה עסק מאוד עדין, כי נגיד אתה מתקרב לאיזשהו סוף, אז מה? אז אתה מתפלל שזה ילך, או שאתה מקבל בהשלמה שזה מגיע, או איך אתה מסוגל את שניהם, או איך אתה יכול בבת אחת לעבור תהליכי פרידה ממישהו שעומד ללכת, ובבת אחת להתפלל באמונה שהוא לא חייב ללכת. איך? לא יודע, אבל זה מה שאנחנו מחפשים. את המקום הכפול המשונה הזה, זה הזיות של יהודים, אבל זה הזיה שאנחנו מחפשים, פחות נבין מה אנחנו מחפשים. ובעצם מה שזה, וזה ככה תובנה שעלתה לי, זה שזה הסוגיה של סוד הצמצום. יש מחלוקת בין המקובלים, האם הצמצום הוא כפשוטו או לא כפשוטו. זאת אומרת, האם אכן הקדוש ברוך הוא באמת צמצם את עצמו, ויש חלל פנוי בעולם, שחלל פנוי זה שורש המוות, או שזה אשליה, ובאמת הוא רק כאילו צמצם את עצמו. שזה יותר הנטייה של החסידות. בסדר? והרב שלמה בנעים היה אומר לי, זה ודאי שניהם. אז זה החלת הפכים שקשה לנו. איך יכול להיות שהצמצום הוא גם כפשוטו וגם לא כפשוטו? איך יכול להיות גם בחירה וגם ידיעה? לא יודע, אתה עובד על זה עם כל מיני כלים, אבל הצמצום הוא גם כפשוטו, דהיינו, יש מקומות שכביכול אין הקדוש ברוך הוא. ומצד שני, יש הקדוש ברוך הוא בכל מקום. טוב, נו. אז איפה היינו בכלל? כל הסיפור?
רק
חשש של המוות. כן. אז באמת, למשל, אדם יכול לפגוש את זה כל יום. אפילו ינסה לחשוב על זה. ופה אני מאוד מזדהה עם הנקודה הזאת. מה שעולה בספר, להביט בשמש, זה תסגור את היום שלך רגע ותחשוב רגע שאולי לא תקום מחר. בסדר? זה לוקח אותך, אבל זה אמיתי, זה לא בלוף. זה לא זה, זה נותן עוצמה לחיים. אם זה נעשה בלי הסטרס המערבי מהמוות, שהוא באמת חידלון. הם חווים את המוות כחידלון. אולי ערב עניין הוא בגלל שהוא יהודי, אז הוא לא חווה את זה לגמרי כחידלון. אז בעומק נפשו הוא חווה שהחיים זה טוב וזה נצחי, אני לא יודע. מכילה, זה יהירות קצת על ערב עניין לו, אבל באמת, במערב יש פאניקה מהמוות. יש חוויה של חידלון, שהם באמת חושבים שזה נגמר. עכשיו, ויותר מזה, אתה גם באמת מצד אחד אתה סופי, אז אתה צריך לפגוש את זה, שאתה בתוך גוף, ואתה בתוך צמצומים, והגוף הזה הולך ללכת מתשהו, אבל מצד שני, אתה נשמה אינסופית, ואת זה אתה חייב לפגוש, זה קריטי לכל העוצמה של החיים שלך. שאתה באמת אינסופי, זה לא רק שאתה משחק כאילו, או אתה עושה, באמת זה פה, יש לך נשמה אינסופית, שהיא מעל המוות לגמרי, ושום דבר לא פוגע בה, והיא מלאת חיות אינסופית. אז או שאתה קם בבוקר, אז תחשוב שזה לא מובן מאליו שקמת. כן. וזה חוויה מאוד מעצימת חיים. אם היא נעשית בלי הסטרס והעצבות וואלה. זה שייך להיראה, אני חושב. טוב, אבל הלכנו חזק למוות בעצמו. אם אני הולך אם אני הולך לסוד הצמצום, אז בעצם כל אחד רוצה לחפש לעצמו הבנות והתחברות לממדים שמשחררים אותו מהצמצומים, מהשעבוד לצמצומים. כי אם אני הולך בקטן יותר, למשל, למשל שאתה חושב שיש דברים מסוימים שאתה לא יכול להיות כבר. בחיים האלה. אז זה שיעבוד לצמצומים. זה תקרת זכוכית כזאת שהיא... זה בגלל שנכנסת לעולם המצומצם, אז כבר סגרת את עצמך בקופסה כזאת. ואתה חייב לקבל הבנות שמשחררות אותך מזה, וזה קריאת ים סוף. שאנחנו, אני לא זוכר איפה נאמר, אבל קוראים את הסופיות של עצמנו. את הסופיות בכלל ואת הסופיות של עצמנו. שבאמת יש לנו יכולת להמתיק את הדינים והצמצומים, ולהמשיך פה לתוך העולם הזה את האור של האינסוף. דהיינו, למשל, בצורה הכי פשוטה, להיות משהו שלכאורה אנחנו כבר לא יכולים להיות או לא אמורים להיות, או כי אני מכיר את עצמי ככה וככה וכו'. אז זה מה שאני מבקש לעצמי כל פעם בתורה, יותר ויותר, וזה אינסופי גם. שכל שנה וכל תקופה אני אמור וראוי לקבל תורה יותר מעמיקה, יותר פנימית. וזה דבר שאני צריך לעולם לא להתייאש ממנו ותמיד לרצות אותו. ואם אני... חושב שאני בתוך הצמצומים, אז יש איזושהי תורה מסוימת שקיבלתי, חיבור מסוים לקדוש ברוך הוא, חיבור מסוים לתורה, חיבור מסוים לעצמי וכולי, אז זהו, אז אני כבר מגדיר לעצמי שזהו זה, ואין יותר מזה, ואני חייב לדעת שאין דבר כזה, שיש אין סוף שמחכה לי, ככל שאני אקח עוד, יש עוד יותר. ואז זה מביא תפילה. כי צמצום זה בחינה קטנה ויותר מעודנת של מה שקראנו המוות.
כאילו לא להאמין שאין חיים עולם הבא, זה לחיות בתוך צמצום.
כן, אני גבולי. בסדר? אני גבולי. ואני גבולי זה מקום שהנה זה הסוף שלי פה. עכשיו, באמת, העולם של ילום וגם העולם של המזרח הוא באמת חונק תפילה. וכל הכוח של היהודים זה תפילה. והשורש של כל התפילה זה נקודת ראות הדליבה בלב שלנו, שיש לה השתוקקות אינסופית לאורות של חיים נצחיים שירדו לפה לעולם הזה. וברגע שאתה הולך עד הסוף עם השיטה של ילום או עם השיטה של המזרח, אז אין תפילה. גמרנו. יש שמחת חיים ביש פה, אבל אין תפילה. יש קבלה, אין תפילה. ותפילה זה כל ההשתוקקות האינסופית שלנו לתיקון עולם ולהמשכת אורות ולהמשכת שפע ושכולם יהיו בריאים. כי אם זה חלק טבעי מהחיים, אז מה אתה מתפלל לריפוי מחלות? אתה לא יכול להתפלל מריפוי מחלות כי אתה חושב שזה סבבה.
אז זה לא סותר תיקון עולם. כי בקיילום כל הזמן עסוק בתיקון עולם. זה ממש לא סותר. זה סותר תפילה אבל לא תיקון עולם.
למה? טוב, אני בעיניי זה אותו, זה דבר דומה. קודם כל,
אתה יכול להגיד את ההפך, אתה יכול להגיד אם יש עולם הבא וזה זה,
עוד פעם, אני אומר, ביהירות החוצפנית היהודית, אבל אני חושב שבאמת יהלום הוא לא באמת עד הסוף הולך עם התפיסה הזאת, כי באמת יש בו משהו מאוד אופטימי. יש בו באמת משהו אופטימי. כן, אבל אני חושב שזה, אבל זה לא נובע ממה שהוא מציג בספר, אני חושב. בוא נגיד שמי שקורא את הספר הזה ואין לו אופטימיות בסיסית, אינסופית, אז זה יכול להיות לא נעים. אבל, וזה ירפא אותו וכו' וכו', אבל זה יעקוץ לו את התפילה ואת התיקון עולם. כאילו בוא נגיד, הג'ננה לתיקון עולם זה משהו שעם כל התיאוריות אנחנו לא מצליחים להתגבר עליו. זה מחלת נפש שלנו. אבל למה אני אומר שזה כן סותר תיקון עולם, או לפחות כמה תיקון עולם, שלמה אתה מתפלל? שלא יהיה מחלות בכלל. ושיהיה שלום לגמרי, ושיהיה שפע לכולם ואוכל לכולם. וכשאתה אומר שהסופיות הזאת של החיים והסופיות של השפע פה היא מוגבלת, אז הגבול של הציפיות לאן אתה מושך את עצמך ומוביל את עצמך, זה תמיד מוגבל. זה תמיד כאילו בסדר, המקסימום שאפשר במסגרת המגבלות של העולם הזה, ונקודת ראות הדליבה של התפילה, שהיא גם הבערה הפנימית בתיקון עולם, היא להשתוקקות לאין סוף, לעולם שאין בו צמצומים בכלל. אין מחלות, אין צונמי, אין רעידות אדמה שהורגות אנשים, אין זה. ואז אני אומר, נגיד כשהייתי בויפאסנה, כן, בדיוק, זה אותו עניין. תולים עם זה עוד למעלה, אין מוות. אין פירוד מהבורא. אתה מתאחד באחדות אינסופית עם האינסוף. כן. אז, ובאמת, נגיד בויפאסנה, בצורה מפורשת, הוא יוצא נגד התפילה.
בויפאסנה? איך הגעת
עכשיו? המנגינות של המזרח, שמצד אחד הן מביאות נחמה גדולה של קבלה והשלמה של המציאות, חלקן יוצאות במפורש נגד התפילה. כי זה באמת לא מסתדר. ממש, הוא צוחק על התפילה בויפאסנה של גואנקה, הוא ממש יורד על זה.
כי זה רצון, כי יש שם...
אז מה אתם מתפללים? רק בשביל להלל, לא בשביל לבקש? מה אתם מתפללים שם?
קודם כל, לא מתפללים. אבל לא, יש מי שמתפלל. אני אומר, אני מדבר באופן כללי לגמרי, כמובן זה מלא ניואנסים, כן? אבל בהכללה, מה שאני קורא, הנקודה הפנימית של תפילה היא... בשיטות האלה, הבודיסטיות לפחות, זה לא כך נוכח. לא כך נוכח. יש השלמה, אבל זה משהו פסיביות גם. זה מוריד את כל האש של ההשתוקקות האינסופית. שזה דווקא שורש הנשמה שלנו אולי יותר מאשר הקבלה. ולכן אולי בפשט אין עולם הבא לצורך העניין, כי בפשט, לכאורה, כל העסק של המוות לא היה אמור לקרות פה. זה הכל מלא תקלות ביחס למציאות שהבורא רצה מלכתחילה, לכאורה, בפשט. אתה רואה? טוב, מה עושים? כן. בגלל שאתה עשית קו אחד, ככה יש מוות. אבל אם לא תעשה את זה, לא יהיה מוות. זה בפשט. אז לכן אני חושב שאולי ככה זה יותר השורש שלנו, זה השורש של התפילה. אבל כדי להתפלל, אתה צריך להיטהר מכל לרצות, בוא נגיד. לרצות ולהתחבר לנקודה שלך שרוצה אין סוף. אתה צריך להיטהר מכל מה שחוות לך ברצונות ובציפיות ובחלומות. כל אחד עובר מה שעובר, זה חוות לו ברצונות ובחלומות. ואז כל אחד כשהוא נכנס לתפילה, הוא בעצם הופך להיות רגע כהן כזה. כי הוא עולה עכשיו מעל הצמצומים. בעצם מה שאתה צריך לעשות בתפילה, להבדיל ממה שאחר כך, זה שאתה עולה, 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 עולה מעל הצמצומים, מתחבר לנקודה הזאת של הרצון האינסופי, ומשם אתה ממשיך שפע לכל העולמות. אז אתה בעצם עכשיו צריך, כשאתה נכנס, לשכוח מכל הבלגנים. גם שבת זה בחינה כזאת. כן, אין אבלות בשבת. מה זה אין אבלות בשבת? מה קרה? אין לך... מישהו לא נפטר? כן, זה לא אנושי כזה. אתה מפסיק הלכות אבלות בשבת. זהו, הולך, זה. לא את כולן לגמרי, אבל באופן כללי.
אני אתמול כל הדרך מירושלים, אחרי שהחמתי אבלים, הסברתי לחבר שלי את כל הדברים האלה, שיחה כל הדרך. למה בשבת? זה מקריות.
יפה. אז עכשיו כל אחד יש לו את המסע שלו לזה, לקראת שבועות, אבל קודם כל יש לנו איזה כיוון, אני מקווה, מה אנחנו רוצים לעצמנו בשבועות. אז בתוך התורה, עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי המאושר, בתוך התורה, לפחות נאמין, אנחנו לא כל כך רואים את זה הרבה פעמים, קוראים פסוקים, סיפורים, כל מיני מצוות, אבל בתוך התורה נאמין שיש את העץ חיים, זאת אומרת יש את התרופה למוות, לצמצומים. כן? זה שהוא אמר, לא יאכל מעץ החיים וחי לעולם, באיזשהו שלב הוא התחיל לתת לנו לטעום ממנו, שזה התורה, אבל עדיין, היא מוסתרת והיא עטופה בקרובים לשמור את דרך עץ החיים. זאת אומרת, התורה היא יכולה לעמוד מולך ואתה לא תטעם מזה. התפקיד שלך זה שאתה מחפש כן לטעום מזה ולא ליפול בחיצוניות של התורה, רק שבחיצוניות של התורה אתה לא רואה את זה. אתה לא רואה איפה זה משחרר אותי מהצמצומים שלי וכו', אבל לפחות אני מבין שזה מה שאני מחפש שם. ובתור התחלה להאמין שזה שם. כי הבטיחו לנו שזה שם, אז יש פה בפנים פרי עץ החיים, שמי שאוכל ממנו חי לעולם. וספרתם לכם. אז זה רבי נחמן מתוך ליקוטי ההלכות על פסח. וספרתם לכם לעצמכם. לכם לעצמכם דייקה, שכל אחד צריך לספור ספירת העומר, שהוא בחינת התחזקות לעצמו כפי מה שהוא. ולא ייפול בדעתו מחמת שנדמה לו שחבריו בני גילו טובים ממנו הרבה. כי אף על פי שהוא מידה טובה להיות ענב ולהחזיק כל אדם טוב ממנו, אבל אם ייפול בדעתו על ידי זה חס ושלום, אין זה ענבה. עד רבה, זהו גדלות גדול, שאין נאה לו שיעבוד איזה עבודה להשם יתברך, ועדיין הוא רחוק כל כך וחבריו כבר זכו למה שזכו. כי אסור לערער אחרי המקום, ומי יודע מאיזה מקום הוא ואיזה מקומות נמשך על ידי מעשיו. כי אין אדם דומה לחברו כלל, וכן כל אדם שרוצה לצאת מתומתו וזוהמתו, שזה בחינת ספירת העומר. בסדר? אז הנה, אתם רואים שמה זה ספירת העומר? זה הרצון שלנו לצאת מתומתנו וזוהמתנו. מה זה תומתנו וזוהמתנו? זה כל מה שאמרנו. זה כל הצמצומים שחבטו בנו ונדבקו לנו, ואנחנו רוצים לצאת מהם. והיסוד הוא שבעצם כל הנפילות וכל הדברים העקומים שאנחנו עושים בחיים נובעים מהתאומה הזאת שנדבקה בנו של עודף הנפילה לתוך הצמצומים. אז ככל שאני משתחרר מזה, אז אני גם עושה יותר נכון. בעצם יש צורה אחת החיצונית לנסות לפתור את הבעיה מה אני עושה לא נכון, ויש נקודה של לפנות לשורש. לפנות לשורש זה מאיפה בא שאני עושה לא נכון. וזה בא מתאומתו וזו עמתו, זה כל מה שאמרנו קודם. אז עכשיו פה אנחנו עוברים לנושא, כאילו זה עצה פנימית בתוך התהליך הזה, לקראת שבועות באופן ספציפי ובכלל בחיים, שכל אחד צריך לעשות את המסע הזה בצורה אישית לגמרי. ואף פעם לא להשוות את עצמו לאחרים. וצריך לשמור את המחשבה מההשוואות האלה, בטח מהדיבורים וזה, אבל צריך לשמור את המחשבה מללכת להשוות את עצמי לאחרים בכל דבר ועניין. שכל ממד שאני רואה אני מעליהם או מתחתם או זה וכו' וכו', הופ, יצאתי מהמשחק. מהר לחזור למשחק שלא להשוות את עצמו לאחרים כלל. טוב, תראה, הנה, אני לא יודע מה היה, גם שם במדיטציות, זה דווקא אפשר לקחת ממנו, זה יצחיק אותי מאוד, שהוא צוחק על זה שאדם יושב ומנסה לעשות את המדיטציה שלו. ואז הוא עייף, אין לו כוח, יאללה, אני זז, הוא פותח את העיניים, מסתכל, כולם ככה, אז הוא חושב, תראה, מה זה, כולם מושלמים, כולם זה. אז הוא אומר, יאללה, אני מתחזק, מרים את זה, מרים את עצמו ככה, ואז לידו, החבר ליד, בדיוק כואב לו הגב. אז הוא גם כן, זה, פותח את העיניים, מסתכל עליך. אז הוא אומר, תראה איך כולם פה כל הזמן ככה, זה. אז ככה נדמה לנו שאצלם תראה הכל סבבה, או אצלם תראה הכל גרוע, או אצלי לא יודע מה. ואתה אין לך מושג אף פעם מכלום, ובטח ובטח שזה לא עוזר לך, כי בדרך כלל כשאתה אומר, תראה איך אצלו הכל סבבה, זה מפיל אותך בדעתך. אז אתה אל תחשוב ואל תיפול בדעתך מחמת שנדמה לך שמישהו יתקדם בזה יותר ממך, ואל תרים את עצמך על ידי זה שאתה תחשוב שאתה התקדמת יותר ממישהו אחר, כי כל עצם הסטייה של המחשבה שלנו בכלל להשוות את המסע שלנו באיזושהי צורה למישהו אחר, זה בעצמו הבעיה. ובטח ובטח אם אתה נופל מזה ואז אתה אומר יאללה, תשמע, זה לא ראוי לי שאני אעשה עבודת תפילה עליונה, מה שאנחנו מדברים פה, זה לא ראוי לי לנסות להתאר וכו' וכו', כי אני בסך הכל וכו' וכו'. אז הוא אומר, אתה חושב שזה ענווה, אבל זה גדלות, זה גאווה דווקא. הבנתם מה אני אומר? הוא אומר, זה גאווה. למה? כי לא נאה לו לעבוד איזה עבודה להשם יתברך, שאני כל כך רחוק, והחברים שלי וכו'. מה אתה יודע? העיקר אין אדם דומה לחברו כלל. ואתה לא יודע, איך הוא אומר, מאיזה מקום הוא, באיזה מקומות נמשך על ידי מעשיו. זאת אומרת, מה שורש הנשמה שלך? מה הסיפור הפרטי של התיקון שלך? איזה סיבובים עברת בגלגולים קודמים? אתה לא יודע. ואתה דן את עצמך בצורה עם הבנה מאוד מאוד חלקית. כל אחד יש לו איזה סיפור, הוא ירד לפה לאיזה סיפור, והסיפור הזה הוא לגמרי פרטי. כדי שיתהרו צריך לספור הימים לעצמו דייקה, ואל יפיל אותו חברו כלל חס ושלום. אז הוא אומר שהמבט על החבר יכול להפיל אותך מאוד מאוד. כל מיני ההשוואות למיניהם. וזהו ספרתם לכם, לכם לעצמכם דייקה, והבן היטב הוא כהן שכתב רבנו זל על פסוק אחד היה אברהם. זה תורה, זה השמטה, איזה מין תורה חלקית שמופיעה בסוף החלק הראשון של ליקוטי מוהר"ן. השמטה, פה, בחלק השני של ליקוטי מוהר"ן. אז תחבא, לא יודע, לא הדלקתי. אני אשם, עשיתי משהו לא בסדר. אחד היה אברהם, יש לנו הדגמה בלייב, כן? כשאברהם עבד השם רק על ידי שהיה אחד. שחטב בדעתו שהוא רק יחידי בעולם, ולא הסתכל כלל על בני העולם ששרים מאחורי השם ומונעים אותו, ולא על אביו ושאר המונעים, רק כאילו הוא אחד בעולם. אחד היה אברהם. אז הוא אומר, כל הכניסה שלך לעבודה הפנימית ולהתקרבות, היא צריכה להתחיל מזה שאתה היחידי בעולם. אגואיסטי כזה, כן? יחידי בעולם, לעניין כל מה שאתה צריך לעשות, ולעניין המסע שלך, ואין שום השוואות לאף אחד.
אם אתה יחיד שיכול לעשות את התפקיד שלך.
זה דבר אחד. אבל, כן, קודם כל כן. זה למדנו אתמול או שלשום, נכון? למדנו שאדם צריך לראות, להסתכל על עצמו כאילו הוא יחידי, זאת אומרת, אין אף אחד שיכול לעשות את זה. הרב קרליבך למשל אומר את זה ש... למה טובה הכפירה? כפירה טובה למשל שלעניין אם אתה צריך לעזור למישהו, אז תחשוב שאין אלוהים ואף אחד לא יעזור לו אם לא אתה. אז זה, לזה טוב להיות קצת כופר. אז, אבל זה לא הנקודה שפה כרגע, אלא שהמסע שלי הוא אישי, ושכל השוואה לאחרים וגם דיבור איתם והתייעצות איתם יכולים להפיל אותי מדרכי, כי הם אף פעם לא ידעו את המסע שלי. אז צריך להיות איזה ממד שבו כל התייעצות וכל לימוד וכל מה שאני לומד ממישהו אחר, אז זה עלול להיות בחינה של עבודה זרה, הרב קוק אומר, כי זה זר לו וזה חיצוני אליו וזה לא שייך לנפשו הפרטית, ולכן תמיד צריך להיות לו ממד שבו רק אני יכול לדעת מול השם יתברך בדיון שלי, מה הסיפור שלי, איך אני עושה את זה ומה אני צריך לעשות. ולא להתבלבל כלל אם גם אנשים שאני מאוד מעריך חושבים אחרת, אומרים אחרת או מתנהגים אחרת. זה לא סותר, כי זה המסע שלהם, זה המסע שלי. אז יש איזשהו גבול שעד אליו יכול הבן אדם שמייעץ לי או מלמד אותי להיכנס, ויש משם והלאה, יש נקודה שזה אני מול הקדוש ברוך הוא וזהו. שעיקר התקרבות אברהם אבינו עליו השלום להשם יתברך על ידי שחשב תמיד שהוא רק אחד בעולם ולא הסתכל על שום מונע ומעכב ומבלבל. ובאמת, כמו שיש כמה מיני מניעות מהמונעים הרשעים או מתנגדים הרוצים למנוע מהאמת בכמה הסתות ופיתויים ודברי ליצנות וחלקלקות, כן יש גם כמה מיני מניעות וחלישות הדעת אפילו מחבריו ואוהביו באמת. כן? העיקר שדעתו תהיה מאוד חזקה לנתיב שלו, ויש חלישות הדעת שבאים מאנשים שהם באמת לא כרגע רוצים בטובתך, אבל יש נפילות הדעת מאוהבים וקרובים. וכל זה אי אפשר לבאר בכתב, רק כל אחד יבין בעצמו כפי ענייניו. וכנגד כל מיני מניעות וחלישות הדעת שבעולם צריכים ללך בדרך הנ"ל, מבחינת אחד היה אברהם לחשוב כאילו הוא יחידי בעולם. שזה לא הכוונה שאני מצפצף על כל העולם. בסדר? לא רואה אף אחד ממטר וזה, זה לא הדיון. אבל הדיון הוא שיש רגע שבו, לא יודע מה, עכשיו כמה חברים מתלבטים על איזה משהו מאוד חשוב וכן ולא וזה, ואז כל אחד מגיע להחלטה. ויש רגע שאתה צריך להיכנס פנימה ולהגיד, אני לבד בעולם, אין לי חברים, אני לבד מול הקדוש ברוך הוא, מה אני מחליט? זהו. אין אף אחד לידי.
דיבור למות.
כן. וזה בחינת וספרתם לכם כמו שמובא במעשה של החכם ותם. למדתם את המעשה של חכם ותם? כן? שהתם היה רצען. היה שני אחים, שני חברים, שהם נפרדו כל אחד לדרכו, למרות שהם היו חברים טובים בילדות. אחד הוא היה חכם והיה בקיא בכל המלאכות ובכל החוכמות, והתם הלך ולמד להיות סנדלר. וגם את זה הוא לא היה כל כך משהו, הוא לא היה מוכשר, לקח לו המון זמן ללמוד את זה, ויצא לו נעליים עקומות. אבל הוא היה מאוד מבסוט. הוא היה מאוד מבסוט. וחוץ מזה שהוא היה מבסוט, וזה השלב הראשון שלא מוצא חן בעיני החכמים, כי כשלומדים את תחילת הסיפור, אז מישהו חכם, ומישהו פרפקציוניסט, אז הוא לא אוהב את החלק הזה של הסיפור. כי כאילו מה, אז אני מעדיף להיות מבסוט ואהבל ולא יודע ולא מוכשר, מאשר להיות חכם ומיוסר, אולי אני מעדיף להיות חכם ומיוסר. Okay? אבל יש עוד המשך לסיפור, שההמשך של הסיפור הוא, שברגע האמת, הדבר הכי חשוב בכל הסיפור היה לפגוש את המלך. ואת זה החכם לא הצליח בגלל ההסתבכויות שלו, והתם כן הצליח. והדבר הנוסף שהיה שם זה שבסופו של דבר התם גם נהיה חכם, והחכם טבע בביצה של הייאוש. אז זה לא נגמר בזה, זה לא רק שאתה מבסוט אבל אתה נשאר סנדלר לא מוכשר אבל מבסוט, שזה גם לא רע באופן אישי לדעתי, אבל בכל אופן זה לא סוף הסיפור, זה רק ההתחלה של הסיפור, שתהיה מבסוט למרות שלא הולך לך. אלא הסוף של הסיפור הוא שזה מידה מאוד חשובה כדי להתקרב להשם יתברך. כי הנקודה היא שם באיזשהו שלב שבא שליח מהמלך לקרוא לחכם. והחכם כל כך פרפקציוניסט וכל כך בביקורת עצמית על כל העולם ועל עצמו, שהוא פשוט לא מסוגל להאמין שהמלך קורא לו. כי זה בלתי אפשרי שהמלך יקרא לבן אדם כזה קטן ומשוקמק כמוהו. ואז הוא לא הולך, ועד רבה, הוא הופך למסע שלם של כפירה, כדי להוכיח שבכלל אין מלך. וכל זה מתחיל ממה? מזה שכשהמלך קרא לו, הוא התחיל להסתבך עם הספקולציות השכליות שלו. אבל התם, מכיוון שממילא הוא חשב שהוא ממש מעולה כל הזמן. אז כשהמלך בא לקרוא לו, אז הוא אמר, נו בטח, תפס את המייל ורץ למלך. זאת אומרת, מה השאלה? למה שלא יקרא לי המלך? ואז הוא נהיה המשנה למלך. המלך מינה אותו שם לתפקידים עליונים, אז זה רק ההתחלה היה שהוא סנדלר לא מוכשר. בסוף הוא קיבל תפקידים מצוינים, וגם למד את כל החוכמות, וגם למד 70 לשון, וגם... אז מה שהוא מדגיש לנו פה, זה שעיקר הנקודה שלו זה לא רק התמימות, זה שהוא לא מסתכל על אחרים. וזה... אז הוא לא היה יכול למלאכה כראוי, והמנעל שלו היה בגימל קצוות, והוא היה מתפאר בו מאוד. וואו, איזה נעליים עשיתי. תראה מה זה, מדהים. מה?
עיצוב מודרני.
כן, יצא לי עיצוב מודרני. הוא היה מתפאר במלאכה שלו. מתפאר לא על חשבון אחרים. פשוט מתפאר במלאכה שלו ואומר שהיא נפלאה. כן. שזה... עכשיו, הרבה אנשים אומרים, מה, זה הכי קל להיות ככה. מה? אבל זה לא כל כך קל. בדרך כלל מי שאומר שזה הכי קל להיות ככה, הוא לא מסוגל להיות שם חצי יום. פשוט להתפאר במה שאתה עושה ולהגיד זה מדהים.
יש לו מה לבורא גם, שבראת העולם, כל פעם עצר ואמר ויער כי טוב.
נכון, נכון. ועכשיו אשתו שאלה אותו, תגיד, אם זה כזה מנעל נפלא, אז איך זה יכול להיות שהם מרוויחים שלושה זהובים על זוג נעליים ואתה בקושי חצי מחיר? אז הוא השיב לה, מה לי בזה? זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. וזה משפט שאתה צריך ללכת אליו לעבודה פנימית. זה מעשה שלו וזה מעשה שלי, וזה גם המחשבות האלה שבאות להתחיל להשוות לך, אז יש לך כלי מחשבתי ופנימי לעמוד בפני המחשבות שמתחילות להשוות. זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. זה שייך גם לתיחום. ועוד, למה לנו לדבר מאחרים? הלא נתחיל לחשוב כמה וכמה אני מרוויח בהמנעל הזה מיד ליד. האור הוא בכך וכו'. אז הוא אומר לה, וחוץ מזה שבכלל אני לא משווה, אני גם מסתכל על עצם מה שעשיתי. תראי, עשיתי רווח. קניתי ככה את האור וזה. נשארתי עם רווח ביד, לא הפסדתי. למה אני עלול לסבול? בגלל שאני אתחיל לחשוב שהשני יצא לו יותר רווח. ואבן כי במעשה הטוב, במעשה הזאת מבינים רוב העולם כמה דברים הנוגעים לעבודת השם יתברך שצריכים להתנהג בדרכי התמימות ולהיות בשמחה תמיד אפילו בעניות ודחקות גדול. וגם עבודתו ותפילתו אינם בשלמות כלל. אז הוא עוד פעם, דיברנו מזה פעם על השמח בחלקו ברוחניות, שזה לא רק על ההצלחות הגשמיות שלך, זה אולי אפילו בעיקר על ההצלחות הרוחניות שלך. שהתפילה שלך והעבודה, את השם שלך, היא לא בשלמות, ואתה שמח ומודה להשם יתברך על חלקך שזכית. ולא עסוק בהשוואות למי יותר, מי פחות וזה, וגם לא בהשוואות על עצמך, וגם לא בלראות מה עוד חסר בזה. אף על פי כן יהיה בשמחה בחלקו תמיד, ולא יסתכל על העולם כלל שיש להם פרנסה כנגדו בכפלי כפליים, ויש להם אכילה ושתייה מלבושים נעים וכו'. ואף על פי כן מלאים דאגות תמיד בריבוי חסרונות. וגם בעבודת השם בתורה ותפילה הם גדולים ממנו אלפים פעמים. ואף על פי כן, אל יפול בדעתו מזה כלל, רק יהיה שמח בחלקו תמיד. שזה גם כן שייך למין המקדש לא יצא ולא להתאמה בתאומת המוות. כי החסרונות זה בחינה של הופעה של המוות בעולם. כל נושא החסרונות שיש בי ובאחרים ובעולם. והנה הדוד נדפק, והנה האוטו חטף בנג, והנה הנקרא לי הזה, והנה הבית ספר לא משהו, והנה וכו' 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 וכו'. והעולם מלא חסרונות. וכשאני נמצא בתוך החסרונות, אני מתרחק מהקדוש ברוך הוא. כי כתוב שהקליפות נאחזות במקום חיסרון. עכשיו, מה זה שאני נמצא שם? זה שהמחשבה שלי שם והמבט שלי שם. איפה שאני חושב שאני נמצא עכשיו, זה מתחיל להשפיע עליי. אז כשאני, לא לצאת מן המקדש ולא להתאמל למוות, זה הכוונה, אל תוציא את עצמך במחשבה ובאיפה שהנפש שלך מונחת לתוך החסרונות כל הזמן. בתוך החסרונות זה מלא דכדוכים ועצבויות וגם התרחקויות וגם הכל שם משתלשל.
אבל אם הכל מושלם, אז איך מתקדם?
זה מה שאמרנו קודם, שזה באמת סתירה. אבל אתה צריך להסכים לעבוד עם הסתירה הזאת. שזה שאתה תכניס את הראש שלך כל הזמן לתוך החסרונות, זה לא דווקא יעזור לך להתקדם. אדרבה, הרבה פעמים זה יעזור לך ללכת אחורה. והוא אמר, תראה, לא משנה, מי ששם את הראש שלו בתוך החסרונות, אז הוא תמיד עם הראש שלו בתוך החסרונות, גם כשהוא מרוויח 2 מיליון דולר, וגם כשהוא הצליח להתקדם בתפילה, וגם כשהוא למד את כל השס. תמיד זה חוויה, חיסרון, 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 חיסרון. אז אתה כל הזמן בצמצומים ובחידלון. אבל אם כבר, הרב אשלג אומר, אם כבר אתה מכניס את הראש שלך לתוך החיסרון, תהיה מוכן להתפלל על זה. הוא אומר, אל תפתח את הקופסה הזאת של החסרונות, אם אתה לא מוכן להתפלל על זה עכשיו. הרב ברוך להתפלל.
שזה יהיה אחרת.
כי אם כבר החיסרון הולך לאנשהו, הוא הולך לתפילה, ואם החיסרון שלך הופך לתפילה, אז הוא הופך לתנועה של חיבור ודבקות והתרוממות. ואם הוא הולך להסתכלות על החיסרון בלי תפילה, אז הוא מפיל אותך למטה ולא מרים אותך. אז הרב אשלג שם בספר שמעתי, נדמה לי, הוא אומר, אל תתתתת את הקופסה של החסרונות, אם אתה לא מוכן להתפלל על זה במקום. זה בעצם, אמרתי, יצא לי לא מזמן ככה, שהתיקון של דאגה זה תפילה. כאילו, התנועה המתוקנת בנפש של דאגה זה תפילה. אבל דאגה לבד זה גומר את הנפש. אז אמרנו, לא לצאת מן המקדש, זה הכוונה לא להכניס את עצמי בנפש לתוך מקומות החיסרון, אלא אני יושב פה ואני שמח בחלקי ברוחניות. והוא עובד, הוא גם באמת מתקדם. זה לא שאין שם התקדמות. יש התקדמות, איך בהתקדמות שאני זוכה לה. ולא עסוק איך עוד לא זכיתי בהתקדמות, על וחומר שזה ביחס לאחרים, שאתה רואה שלהם דווקא זה הולך לא רע, או משהו. כן. סתם, אפילו בצורה הכי פשוטה. לא יודע מה, אתה הולך לאיזה מקום, לאיזה מסיבה, היה לך ריב בבית, וזה, ועכשיו אתה מסתכל על אנשים מחייכים. בסדר? ואז יש איזה מקום שאומר כזה, וואה, תראה מה זה, רק אני עובר את זה, תראה איך אנשים בחוץ מחייכים, שמחים. נכון, יש את המקום הזה, כאילו. אז זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. לא יודע. ויש מקום אחר שאנשים כדי להרים את עצמם, אז הם לא מפסיקים את עצם ההסתכלות על השני, אלא מתחילים להסביר שבעצם תדע לך שגם הוא סובל ואולי יותר ממך. זה כאילו מרגיע אותם. אז עוד פעם על זה בהשוואה ל... זה פטנט אחר לבהשוואה לי. נגיד, בחור דתי, וזה, אומרים לו, תשמע, תורה, זה חיי נצח, זה שמחה, זה, 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 זה. עכשיו הוא רואה שהוא די מבואס, ולעומת זאת החבר'ה עם המכונית הנפתחת, וזה, נוסעים לים, וזה, הם נראים מבסוטים. אז הוא לא יודע מה לעשות עם זה. אז מה הוא עושה? הוא מתחיל להסביר שבעצם בפנימיות הם לא שמחים. אבל זה אותו פטנט של זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. אתה עוד פעם לא השתחררת מעצם ההסתכלות שלך על השני. אז עכשיו אתה מנסה לסדר לך על ידי שאתה תוריד אותו. תפיל את השני במחשבה שלך ותגיד שבעצם גם הוא דפוק. תודה רבה באמת. כן? אבל זה בסדר. מה אכפת לך שהוא שמח? הוא שמח, אז הוא שמח. למה אתה צריך כאילו להסביר שזה לא שמחה אמיתית כדי להרים את עצמך? כי לא השתחררת מזה מעשה שלו וזה מעשה שלי.
זאת אומרת שהפתרון זה בכלל לא להיכנס לתוך מחשבות שם. זה לעשות שם איזה סוויץ'.
זה שלו וזה שלי. וככל שאני אעשה זה שלו וזה שלי, אני אוכל לשמוח בשמחתו. הבן אדם עכשיו שמח. תשמח בשמחתו. מה אתה רוצה? למה אתה צריך ל...
הפרדה, כאילו.
כן. כן. הרבה פעמים אנחנו צריכים את ההסברים האלה, מתי אתה צריך את ההסבר הזה? כשאתה לא מבסוט מהמסע שלך. אתה לא מבסוט מהמסע שלך, אז אתה רואה אחרים שהם מבסוטים, ואז אתה אומר, הוא, למה אני פה? בסדר? זה מאוד חזק. אז אתה יכול, אני חושב, שמעתי פעם פי אחד מהחסידות, שאתה יכול לשמוח בשמחתם של החוטאים שהם נהנים מהחטאים של עצמם. כי מה אכפת לך? כאילו, אם הוא כבר, אם לצורך העניין זה בעיה והוא צריך לפתור את זה מתישהו, אז הוא יפתור. ובינתיים הוא נהנה. אז תשמח שהוא נהנה, למה אתה רוצה שהוא יסבול? מה אכפת לך? אכפת לך כי אתה מקנה, זה פשוט. זהו. ואתה מקנה כי אתה לא משוחרר ולא שמח בחיים שלך.
אתה יודע שזה אוכלו לשם?
לא, זהו, זה מה שאני אומר. שזה לא, זה לא, לא. לא. ואתה, זה אכפת לך כי אתה מקנה. כשאתה תהיה אכפת לך בגלל חילול השם, זה תנועה אחרת לגמרי בנפש. אבל היא בכלל לא דומה לדבר הזה. הדבר הזה זה שאתה מקנה ושאתה מבועס.
יש מישהו חילול שבת, אני מקנה?
כן. אם את מקנה, לא יודע. אם את מקנה.
אני חושב שאני מקנה.
אם את רואה אותו ואת שמחה, שהוא את נוסעת לים ואומר, וואי, איזה כיף לו שיהנה בים, אז יופי. ואם מתחיל מחשבות כאלה, אה, זה גלמה, אז אנחנו מקנים. לא יודע, מעיד על עצמי. לא זה, מה?
שהוא מפסיד, שהוא...
אם זה באמת ככה, עוד פעם, אני דיברתי עם חברים על הסיפור, זה דיברתי עם מישהו שמחנך על הנושא של תפילה, כן? ואתה אומר, אתה רוצה לעורר אותו לבוא לתפילה, ואתה אומר, אתה מפסיד, בוא תבוא. אבל אדם צריך יושר עם עצמו, אם באמת החוויה שלו זה שמי שבוא לא בא לתפילה מפסיד, או שזה מה שהוא אמר לעצמו כדי לבוא לפה, כי באמת לא בא לו להיות פה. ועכשיו הוא צריך לחנך מישהו אחר שיבוא לתפילה, אבל הוא באמת לא מרגיש שיש פה איזה מיליון דולר בתוך התפילה. אז עכשיו הוא מתחיל להפעיל עליו את הלחצים של הזה, והוא אומר לו, כאילו בחוץ, אתה מפסיד, אתה מפסיד, אתה באמת, אתה לא חושב שהוא מפסיד. כי אם אתה לא חושב שהוא מפסיד, אז היית פשוט רוקד משמחה בתוך התפילה שלך, ועצוב, באמת עצוב בשבילו, לא מושך אותו פנימה. אתה אומר לו, תשמע, אני... אז הפשוט הוא זה לבדוק את עצמך, האם אתה באמת מתרגש מחלקך בסיפור הזה.
זה, שיש לך מחשבה שלילית, זה אומר שיש לך אישוי, אם זה בדיוק. בתוכך.
בדיוק.
זה בקיצור.
כן, זה בקיצור.
אם המחשבה שלך היא חיובית, אז הכל בסדר, זה לא עניין.
כן, ואנחנו לא, פשוט לא מעזים להכיר בזה כן. בתוך עצמנו, כי אנחנו רוצים, אתה יודע, להחזיק את עצמנו תוך הגבולות בכוח, איכשהו.
אבל יש הבדל בין כאילו, המבט הרגשי, שאוקיי, הוא עושה את זה, יש את המבט היותר כאילו ניטרלי, אוקיי.
רעיוני.
רעיוני.
שמה?
שפה יש חילול שבת.
בסדר, זה שיש חילול שבת, זה בסדר, אבל השאלה אם אני יכול...
שאלה רגשית.
טוב,
אז זהו, בשאלה הרגשית אני מסכימה. אם אני מרגישה ככה, כמו שאתה בתאר.
נו.
אז אוקיי, סימן שאני גם בתוך הסיפור.
כן.
אני בהשוואה של איזה שוש.
כן.
איזה שהוא מצב, כן, הייתי רוצה גם להיות...
יכול להיות רגוע, כולם מרגישים ככה.
כן.
כמה וכמה פעמים ביום.
כן, כן, כולנו. הנקודה זה שמה אני עושה. אני עושה עבודה מתמדת להחזיר את המחשבה שלי לעצמי. ואני יודע שכשאני אהיה שמח בחלקי בעולם, אז זהו, זה יעבור. ומראש אני יודע שכל עצם העיסוק שלי בשני, בצורה הזאת, הוא מפיל אותי. זהו. אתה מראש...
מפיל את עצמך מעצמך.
כן. וזהו, ואז אתה נופל לחסרונות ולבלבולים ולהשוואות וזה, וכל עצם הדיון אכלת אותה. אז ואל תנסה לענות לדיון מתוך הכללים של הדיון הזה. כמו שאמרנו, כאילו, רגע, איך זה יכול להיות שהוא מחלל שבת והוא שמח, אז אתה מתחיל להגיד, לא, תראה, ככה וככה, אופ, 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 אתה כבר בדיון. זה לא משנה. בכלל לא משנה. זה הנקודה, שהוא אומר לה, מה לי לדבר מאחרים בכלל? ואנחנו צריכים להגיד את זה למחשבות שלנו. מה לי לחשוב על אחרים בכלל? תהיה בעצמך, תחשוב על אחרים במובן של כשבאמת יש איזה נקודה לעזור להם או משהו כזה, אבל לא בנקודה הזאת. אז ומי שהוא מצליח לעשות את זה, אז הוא באמת שמח בעבודתו. הוא גם עובד והוא גם שמח, זה הנקודה. כי הוא אומר לאשתו, אני גם עובד, אני גם מרוויח כסף ואני גם שמח. זה לא שאני מפסיק לעבוד בגלל שאני לא מסתכל על אחרים. אני פשוט מפסיק להיות בתוך החסרונות והיסורים של החיסרון. אז זה ממש, זה עבודה מתמדת של המחשבות. ואף על פי כן, אל ליפול מזה, כן. ואף על פי כן, אל ליפול בדעתו מזה, כי יהיה שמח בחלקו תמיד. זאת אומרת, באמת, הוא רואה את האלה וכו', הוא שמח בחלקו תמיד. כמבואר שם שהלחם שלו היה את מי שבעולם. זאת אומרת, הוא טעם בלחם את טעם כל המאכלים שבעולם, אף על פי שבפשט היה לו לחם, אבל היה לו טעם של הכל. וזה הנקודה, כשאתה מסכים להיות בחלק שלך, אז אתה מרגיש אותה בכל מקום. זה הפוך על הפוך. הצמצום מביא את החיבור להכל. וקצת קשור למה שדיברנו בתחילת השיעור. אנחנו מפחדים להיכנס לצמצום כאילו כי נאבד את הכל. אבל באמת זה הפוך. כשאתה מוכן להיות בצמצום שלך, אתה מקבל את הכל. אז אתה תואם את כל הטעמים וכולי במקום שלך, בצורה שלך וכולי. ומנעל שלו שגמר בכמה ימים בהגיעה גדולה והיה מלא חסרונות והרביע בו פחות הרבה מאחרים, אף על פי כן היה יקר בעיניו והתפאר בו הרבה ולא הסתכל על אחרים כלל, ואמר מה לי בזה, זה מעשה שלו וזה מעשה שלו וכנל. ורבנו זל רמז בעצמו אחר שסיפר מעשה זאת, שכוונתו לעניין תפילה ועבודת השם. כמו שמובא שם בסוף שאמר רבנו זל, אינו כראוי, היא מנעל בגימל קצוות. ואתה תשמח בזה. העצה הפשוטה, אני אומר, אפילו תנסו את זה השבוע. בסדר? כך מצווה פשוטה שאתה מקיים כל יום. ותנסה רק פעם אחת ביום, לדקה, לנסות להכניס את עצמך לשמחה והודיה והלל והתפארות על דבר שאתה לא סופר אותו בכלל. שאתה אומר, נו, זה ברור שעושים, אני רק צריך יותר גבוה. לא יודע, אמרת ברכת המזון. בסדר? ריבונו שלום, איזה זכות, תודה רבה שזכית אותי להיות מיושבי בית המדרש, אני אומר ברכת המזון, איזה זכות, איזה כיף, מדהים, איזה ברכת המזון. לראות, כן? תראה מה זה עושה. שנייה אחת ביום, לא כל היום על הכל. קח דבר אחד קטן, 10 שניות, תעשה את העבודה הזאת, תראה מה זה. איזה זכות, הייתי היום בתפילה, איזה כיף, תראה זה לא מובן מאליו, יש אנשים שבחיים לא זכו, מדהים, אני הייתי פה, היה לי פה זה, אמרתי את המילים, אני מכיר אותך, אני יודע אותך, לומד תורה, אני כל היום, אפשר, רק אמרת ברכה אחת, ברכה אחת. זכיתי לא לאכול סתם תפוח, זכיתי לחשוב עליך שנייה בזום, כל אחד עם היצירתיות שלו. בסדר, זה הרב סבק, זה מאוד חזק אצלו הנושא הזה. כן. תעשה קצת ותשמח בו. מפילים את הבעל לתשובה, אומרים להם, על הקדימה זה. תעשה קצת ותשמח בזה. שצריכים להתנהג בתמימות, וזה התמימות הזאת של, מה, אני אבא לשמוח בזה? זה תהיה תמים. וצריכים לדקדק בכל המעשה, לקח לעצמו מוסר ועצות מדברי התם הנ"ל, וללך בדרכיו, ולהיות בשמחה תמיד, ואל יבלבל אותה עולם. ורב שזוכים לתפילה ועבודה הרבה יותר ממנו, אף על פי כן אל ייפול בדעת, כי יהיה בשמחה תמיד בכל נקודה ונקודה טובה, שמרוויח בתפילתו ועבודתו. עיין שם במעשה ותבין. זה שווה לקרוא את המעשה שוב. יש לנו איזה משהו לסיום, איזה שאלה לסיום, לפני שנסגור הבסטה. בזכותכם, יורדים חידושים. בר יוחאי.